אל פרק נ"ט, אני חושב שלא גמרנו את הפרק. הנה נתבהר לך עוד מלשון זה. מזה לשון?
של הרמב״ם.
לא, הרמב״ם מדבר על הלשון של משהו. מה? מדברי רבי חנינה, נכון? נתבהר לך עוד מלשון זה. שלא כל מה שתמצא מן התארים המיוחסים לשם בספרי הנביאים מותר לנו להתפלל בהם ולאומרם. הרי מה אומר התלמוד? שהאל הגדול הגיבור והנורא, אלמלא שהם כתובים בתורה וחזרו אנשי כנסת הגדולה לאומרם, לא היינו מכניסים אותם לתפילה. אבל מאחר ומשה ואנשי כנסת הגדולה הכניסו את זה לתפילה, מותר לנו להשתמש בהם. אז יוצא לפי זה שלא כל מה שנמצא מן התארים המיוחסים לשם בספרי הנביאים, למרות שזה כתוב בתנ"ך, לא בכל זאת יהיה מותר לנו להתפלל בהם ולאומרם. לפי שלא אמר, אלמלא דאמרין הוא משה רבנו לאו יכלינן למימרין הוא. כן? כלומר, זה לא מספיק. אלא תנאי אחר, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנין הוא בתפילה. ואז הותר לנו להתפלל בהם. כן, יש תמצום לתארים שמותר להשתמש בהם בתפילה. ולא כפי שעשו השכלים באמת, אשר הרבו והעריכו והתאמצו בתפילות שחיברו ותחינות שסידרו, להתקרב בהם לפני השם לפי דמיונם, מתארים את השם בהם בתארים אלו, תואר בהם אחד מבני האדם, היה הדבר מגרד כלפיו, לפי שאינם מבינים את העניינים הללו הנעלים המופלאים משכלי ההמון, ועשו את השם, יתהדר ויתרומם, שגרת לשונם. יש אצל הערבים מה שנקרא מסבחה. מה זה מסבחה? זה שרשרת. עם הרבה חרוזים. נכון? שרשרת חרוזים. כל חרוז, שבח אחר של הבורא. כן, ואז אנשים בעלי צדקות אצלם מונים את החרוזים ומונים את שבחי הבורא. כן? לפי הרמב״ם זה שכלות. אתה לא יכול להרבות בדברים האלה. הפכת את השם בהדר ויתרומם, שגרת לשונם. מדברים עליו בכל רגע. כן? ותיארו ודיברו לפניו בכל מה שחושבים אותו אפשרי. ומעריכים בכך. עד שיעוררוהו להתפעל לפי דמיונם. ובפרט אם מצאו לשון דברי נביא בכך, נעשה הדבר להם הפקר. להביא לשונות הטעונים באור בכל האפשר, ומעתיקים אותם כפשטם וגוזרים בהם ומענפים ובונים עליהם אמרים, ורבה ההפקרות דבר זה אצל הפייטנים והחרזנים, או אצל כל מי שנדמה לו שהוא אומר פיוט, עד שנתחברו דברים, מקצתם כפירה מוחלטת, ומקצתם יש בהם מן השטות והדמיון הנפסד, מה שמשחיק את האדם כפי טבעו בעת ששומעם, ומביאו לידי בכי בעת שמתבונן, איך נאמרים אותם הדברים כלפי השם מתהדר ויתרומם, כמו מה שנקרא, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. ואלמלא שאני חס לזלזול המחברים, הייתי מביא לך מהם מעט, כדי שתתעורר על מקומות הפשע שבהם. אלא שהם דברים שמגרעתם גלויה מאוד למי שמבין. קיצור, הרמב״ם והפיוטים הם לא חברים. נכון? ככה זה יוצא. וראו שתתבונן ותאמר, אם היה לשון הרע והוצאת שם רע עבירה חמורה, כמה חמור יש שחרור הלשון ביחס לשם מתעלה ותיאורו בתארים מתרומה מהם. ואיני אומר שזה מרי, כלומר עבירה, אלא חירוף וגידוף, משגגה, מצד ההמון השומעים ומאותו השחל האומר. אבל מי שהכיר מגרעת אותם הדברים ואומרם, אבל מי שעד עכשיו זה מצד ההמון, הטיפש, אז הוא שוגג. אבל אם זה חכם, עוד יותר גרוע. אבל מי שיקיר מגרעת אותם הדברים ואומרם, הרי הוא לדעתי מכלל מי שנאמר בהם, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם. ונאמר, ולדבר על השם תועה. ואם אתה ממי שיחוס על כבוד קונו, אין ראוי לך לשומרם כלל. כל שכן שתאמרם, כל שכן שתעשה כמותם. וכבר ידעת גודל חטאת המתיח דברים כלפי מעלה, ואין ראוי לך כלל להזדקק לתארי השם החיוביים כדי לרוממו לפי דמיונך. גם מעניין, התחת דברים כלפי מעלה זה לכאורה לא נאמר על זה, זה נאמר על מי שיש לו טענות לקדוש ברוך הוא. ואין ראוי לך כלל להזדקק לתארי השם החיוביים כדי לרוממו לפי דמיונך, ואל תחרוג ממה שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילות וברכות, כי יש בכך די בהתאם לצורך, בהחלט די, כפי שאמר רבי חנינא. אבל שאר מה שנאמר בספרי הנביאים קוראים אותו בעת שעוברים עליו, אלא שצריך להיות בו בדעה, כמו שאמרנו בהם, שהם תארי הפעולות או להורות על שלילת העדרן. וגם עניין זה לפרסמו להמון, כי עיון מסוג זה מתאים ליחידים אשר רוממות השם אצלם אינו בכך שיאמרו מה שאין ראוי, אלא במה שמשכילים כפי הראוי. טוב, פה הדברים שאמר כאן הרמב״ם הם קלים להבנה. אני לא יודע אם יש פה הרבה מה להעמיק, זה התולדה של הדברים שהוא אמר מקודם. שלום הרב, מה לגבי פיוטים רבים שנכתבו לאורך השנים ובהם תארים חיובים לאלוה ומסתמה שלא תקנו אנשי כנסת הגדולה? הבנתם את השאלה של השואל? מה התשובה? שזה בדיוק כמו שהרמב״ם מתנגד לו. כן? הרמב״ם, אם הוא יכול היה לחתוך את כל הפיוטים כולם ולהשאיר רק את ה עמוד השדרה של תפילת 18, היה עושה את זה. אומר הרמב״ם, הרגש הזה הוא גורם למיסוך השכל. כיוון שהוא מביא למיסוך השכל, הרמב״ם מתנגד לו. אוקיי? הרב היי גאון, אתה אומר שמחוץ לתפילה אפשר להגיד מה שרוצים. נכון, נכון. אז זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א ורב היון. בסדר, אז מצאנו מחלוקת ראשונים בדבר הזה. מה עם ישראל עושה בפועל? לא כרמב״ם. אם כי, אצל האשכנזים במשך הדורות הלכו וקיצרו בפיוטים. כלומר, קדמוניהם כתבו הרבה פיוטים, והדורות האחרונים כמעט ולא תמצא בית כנסת היום שאומר אותם. כן. מה אתה אומר?
אני אומר שהרמב״ם לא באמת משוכנע בדברים, זה נראה.
למה?
מישהו אומר את הכל בצורה מאוד תקיפה, אבל אם זה פרוט באמונה, אז ראוי לקום ולזרוק עליהם שמחברים.
נכון. כן, אז זהו, כן. אתה אומר שבעצם אם הרמב״ם באמת חושב את מה שהוא אומר, היה צריך להיות יותר תקיף.
זה פרוט באמונה, פרוט
באמונה. כן, כן. אז כנראה שהוא משלים קצת, נכון? כן. בכל זאת. יפה, דיוק יפה. כן, במיוחד שהרי יש לנו, ברוך השם, עם ישראל, פייטנים, חבל על הזמן. כן, אז מה נעשה איתם? זהו, נגיד להם, זהו, מכאן ואילך, שלום. אין יותר. כן. יש אפילו בחדר הזה פייטנים. כן, מה אתה אומר? בגלל דברי רבי חנינא? דברי רבי חנינא? הוא הזכיר אותה מספר פעמים, והוא אמר שהוא דיבר על זה. יש את השאלה, מדוע לא שאלת? התשובה, זה מה שהוא הזכיר לפני כן, ממסכת מגילה, ממסכת ברכות, על אותו חזן שהתפלל לפני רבי אליעזר הגדול, ואמר האל הגדול, הגיבור והנורא והאדיר והחזק והירוי והעזוז. ורבי חנינא אמר לו, לזה לפי רבי חנינא, ורבי חנינא אמר לו, איך אפשר, האם סיימת את כל מה שיש לשבח? הרי אם יש מלך שיש לו אלף אלפי דינרים של זהב, ומשבחים אותו באלף של כסף, לא גנאי הוא לא. הרי כל התארים האלה הם או מחוץ לעניין, או שהם מנסים לתת הגדרה חיובית לאלוהות. ודיברנו על זה שהתארים החיוביים לאלוהות הם טעות, נכון? זוכר את זה? כן או לא? זוכר. ולכן אי אפשר להשתמש בהם, ולכן זה שההמון מרבה בתארים חיוביים, כפי הבנתו שזה גורם ליותר שבח לקדוש ברוך הוא, אין זה אלא חירוף וגידוף. הבנת? כן. עכשיו, ומה שנמצא בספרי הנביאים הרבה, צריך להיות בדעה שזה תארי הפעולות, כפי שהסברנו. הייתי? מה זה קצת פחות? אני מדבר מתוך ההנחה שאתה תבין. אם אתה לא מבין, מה חובתך? להגיד שאתה לא מבין. מה לא הבנת במה שאני אמרתי? ההמשך. הרי יש הרבה תארים כאלה בדברי הנביאים, נכון? איך נבין אותם? אומר הרמב״ם, אמנם לא נכניס אותם לתפילה, אבל אנחנו לא נמחק את הנביאים. אנחנו רק נאמר שאלה הם תארי פעולות כפי שביארנו. מה לא ברור מה שאני אמרתי? ברור? מה זה תארי פעולות? אז למה אתה משקר? ואתה אומר לי שזה ברור. אבל אני לא, אתה לא מבין את התפקיד שלי פה. התפקיד שלי זה שאתה תבין. אם אתה אומר, הבנתי, וזה לא נכון, אתה פוגע בתפקיד שלי. הבנת? אז בוא נחזור עוד פעם. יש לנו הרבה תארים. ותארים כלפי האלוהות, אומר הרמב״ם, למרות שהם כתובים בדברי הנביאים, אין להשתמש בהם. שהרי רבי חנינא אמר שהאל הגדול הגיבור והנורא, מותר להגיד שלושת התארים האלה. למה? בגלל שמשה אמרם ותקנו אותם אנשי כנסת הגדולה בתפילה. זאת אומרת שאם לא היו שני התנאים, למרות שמשה אמרם, לא היינו מכניסים אותם לתפילה. תהיתי? כן או לא? בטוח. זאת אומרת שהתארים הם צריכים לעבור את שני המסננות האלה כדי להיכנס לסדר התפילה שלנו. אתה איתי? משה וכנסת הגדולה. אם אין שני המסננות האלה, אנחנו לא מכניסים אותם לתפילה. מה עשו הטיפשים? אומר הרמב״ם, כתבו פיוטים רבים. כתבו פיוטים רבים, הם חושבים שבזה הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, ומחזקים את דבריהם בזה שהם מצאו את הדברים האלה בדברי הנביאים. בסדר? ואינם יודעים שזה לא ראוי לעשות. אלא אומר הרמב״ם, ככל שאנחנו מצמצמים יותר בתארים יותר טוב, כי התארים האמיתיים הם רק תארי השלילה ולא תארי החיוב. הבנת? מה זה תארי השלילה? מה זה תארים שליליים? אז למה אתה אמרת שאתה יודע? לא, אם אתה לא מסוגל להסביר, סימן שאתה לא יודע מה זה. תואר שלילי זה תואר שמשמעותו מה השם הוא לא, לא מה הוא כן. תארי השלילה, עכשיו מה זה תוארי השלילה? מה זה תארי החיוב? מה הוא כן ולא מה הוא לא, יפה מאוד. זאת אומרת, התארים האמיתיים שמותרים באמת כלפי האלוהות זה רק תארי השלילה, כפי שהוא הוכיח בפרקים הקודמים. אתה איתי? עכשיו, אחרי כל האמירות האלה של הרמב״ם, ומה נעשה עם כל הפסוקים שבנביאים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא בכל מיני תארים? מה? יפה! יפה. שואל הרמב״ם, והרי אחרי שאנחנו צמצמנו את כל התארים האלה מן התפילה, אבל לא צמצמנו אותם מהתנך, אנחנו לא מוחקים את התנך. איך נבין את כל התארים האלה כשאנחנו קוראים בתנך? עד כאן השאלה ברורה? מה? כן, הרי הנביאים מלאים מזה, בוכתות של תארים חיוביים, מה נעשה איתם? השאלה ברורה? אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים להיות בדעה שכל התארים האלה שהוזכרו אצל הנביאים הם תארי פעולות ולא תארי מהות. תארי פעולות זה תואר של הפעולה שנעשתה על ידי השם, לא שזה אצלו. למשל, כשאתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא רחום, לא שיש לו התפעלות מן הסבל של האדם ומתעוררים בו רחמים, אלא שהוא פועל פעולה שאצלנו היא נובעת מרחמים ואצלו היא על פי הדין. הבנת? נכון? עכשיו הבנת כל מה שאמרתי? יפה. אתה רואה שכדאי לשאול? אם לא, אתה פשוט סתם מעצבן אותי. כן, אז כדאי לשאול. בבקשה, מה? אז הוא אומר ככה, שאם באמת החכם יודע שהדברים האלה נאמרים מצד ההכרה הסובייקטיבית שלנו, זה לא כל כך נורא, אבל זה לא כל כך ראוי. למה? כי זה מרגיל את האדם לחשיבה רגשית במקום לדעת את האמת השכלית. זה מה שמפריע לרמב״ם. הוא רוצה לרומם את האדם על ידי שכלו, ומאחר והשכל מורה שהתואר היחיד האמיתי הוא התואר השלילי, אז צריך לצמצם בתארים חיוביים. למה לא לצמצם אותם בכלל? כי צריך לתת קצת מקום לחיי הרגש. התפילה זה רגש. התפילה זה פעולה רגשית. אם התפילה היא פעולה שכלית, אז היא עבודה זרה. מדוע? אתה אומר בתפילה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, הוא עובד עבודה זרה. נכון? אבל השפה של הרגש מתירה את זה. נכון, דיברה תורה או תפילה בלשון בני אדם. כן, בבקשה. האם הרמב״ם לא יפסוק כרבי יוחנן שיתפלל אדם כל היום כולו? תלוי, יכול שהוא יפרש את זה כמו שהרב קוק פירש. הרב קוק פירש, מה זה יתפלל לאדם כל היום כולו? שהגנוז בנפשו, הגנוז בנשמתו, יתגלה באופן תדירי ברוחו ונפשו. אבל זה אפשרי על ידי השכל. כלומר, גם רבי יוחנן מסכים שאתה השכלת השכלות עליונות, וההשכלות האלה באות לידי ביטוי בחיים הרגשיים שלך. והראיה שהרמב"ם הרי פסק כרבי יוחנן, שאדם יכול להתפלל תפילת נדבה, שזה לפי דעת רבי יוחנן. בסדר? כן. אם ככה, מדוע שבימינו לא יורידו את כל הפיוטים מהסידורים ומהמחזורים?
כל שנה יש מחזור חדש
עם פיוט חדש, עם פיוטים חדשים. כן, תשובה. יש חולקים על הרמב״ם. למשל, חכם דוד מנחם הביא שרבנו היגאון, המובא ברשב"א על ברכות, סובר שמותר לומר פיוטים כמה שרוצים מחוץ לתפילה. הרי כל האיסור זה בתפילת העמידה, שהיא התפילה. כל השאר זה מסביב. מה, מסביב אסור לאדם לשיר? יכול לעשות מה שהוא רוצה. כך שלא כולם מסכימים עם הרמב״ם. אבל אם היית שואל את הרמב״ם, באמת הרמב״ם היה הולך בכיוון ההצעה שלך. עד כאן מובן? יפה. כן. טוב. בואו נמשיך בדברי הרמב״ם. כן. השאלה האחרונה. א', אתה לא יכול לדעת. ב', אני אגיד לך משהו. כל פעם שמישהו אומר לי זאת השאלה האחרונה, הניסיון שלי אומר שאחר כך תבוא עוד שאלה אחת או שתיים לפחות. בוא נבדוק. בוא, מה השאלה האחרונה? נכון. מה יעשה האדם שלא הגיע לעבודה הזאת? כן. מה יעשה האדם שלא הגיע למדרגה הזאת שהרמב"ם מדבר עליה, שהיא מדרגה מאוד גבוהה, עבודת השם השכלית? התשובה היא, ידבק בחכמים שהגיעו אליה. הבנת אותי? טוב. והכל ברור? נפלא. אז באמת צדקת, זו הייתה השאלה האחרונה בנושא. נמשיך. ואחזור להשלים את ההערה על דברי רבי חנינה ודיוקו. לא אמר משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו 1,000 דינרי זהב ומקלסין אותו ב-100 דינרים, לפי שאז היה מורה משל זה כי שלמויותיו יתעלה יותר שלמות מן השלמויות הללו שמייחסים לו, אלא שהן ממינם. כן, הוא לא אמר במקום מיליון אמרת 1,000. ואין הדבר כן לפי מה שהוכחנו, כפי שהוכחנו. אלא דיוק משל זהו אומרו דינרי זהב ומקלסין אותו בשם, בשל כסף. כלומר, יש גם הבדל איכותי. ללמד כי אלה שהם אצלנו שלמויות, אין כלפיו יתעלה מסוגם מאומה. אלא כולה מגרעת ביחס אליו, כמו שבער ואמר במשל הזה, והלא גנאי הוא לא. כן, כמו שאתה אומר, האיש הזה, כל הכבוד, הוא מכה את אשתו רק פעמיים בשבוע. זה גנאי עצום, כי היא משתמע מזה שהוא כן מכה. זאת אומרת, מה שאתה אולי חושב בחברה מסוימת לשבח, הוא באמת גנאי גדול מצד האמת. אז גם התארים החיוביים כלפי האלוהות הם גנאי, כי הם כיחס הכסף לזהב, שאדם ימכור מטבע של כסף ויטען שהיא מזהב. זה גנאי גדול. הנה השמעתיך כי כל מה שאתה מדמה בתארים הללו שהוא שלמות, הוא מגרד ויחס אליו יתעלה, אם היה ממין מה שאצלנו. וכבר הדריכנו שלמה עליו השלום בעניין זה, במה שיש בו די, ואמר כי האלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. איפה זה כתוב? אתה אומר בקהלת, וידידיה אתה אומר במשלה. מה נעשה? אני צריך להכריע. אז ידידיה אתה צריך למחול לי, חכם דוד צודק, זה בקהלת. בסדר? זה בקהלת. זה גם שלמה המלך, זה גם טוב. הבהרה. כוונתי לשאול, האם לדעת הרמב״ם אין לפיוטים כלל מקום בתפילה? תשובה, אכן. או מעט מן המעט, אולי לפי צורך ההתעוררות בדור מסוים. כי מצאנו שהרמב״ם כתב קצת פיוטים. ראוי לציין שפיוטיו של רבנו סעדיה גאון, שאף הוא היה רציונליסט וקיבל את תורת שלילת התארים, חפים מתארים חיוביים כלפי האל. כך גם בפיוטיו של רבי אברהם בן עזרא. כך מביא האבן עזרא בפירושו לקהלת. נכון, נכון, אכן כן. כיצד מסביר הרמב״ם את שיר השירים שכולו רגש ותארים אנושיים? אומר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה בפרק עשירי, שכאשר האדם משיג השגה שכלית של האלוהות, הדבר הזה מעורר אצלו רגש עצום, כתולדה של ההשגה השכלית, ולא במקומה. והוא אומר, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. שלום הרב, אם הפיוטים האלה חמורים וגובלים בחירוף, למה רבנו הרמב״ם לא ציין דוגמאות? והאם כתר מלכות כלול בזה, אם כן קשה? במיוחד בעידה התימנית ביום כפור. תודה לרב. תשובה, לגבי השאלה הראשונה שלך, אם הדברים גובלים בחירוף, למה הרמב״ם לא ציין דוגמאות? באמת זה מהווה ראיה להשערה של חכם דוד מנחם שיושב פה בכיתה ואמר, שייתכן שהרמב״ם לא לגמרי משוכנע במה שהוא אומר. כי אם זה היה כזה חמור, באמת היה גם מביא את הדוגמאות. לא אומר צריך לחוס על כבודם של מחברי הפיוטים. אז כנראה שהוא חושב שיש רק בעיה חינוכית ולא מהותית. עכשיו לגבי, אגב גם רואים שרבי חנינה גם כן, לא השתיק את החזן. הוא אמר, חיכה שיסיים ואמר לו את דבריו. אז זה גם הולך בכיוון הזה. עכשיו, האם כתר מלכות כלול בזה? ייתכן מאוד, כן? הרי ברור שהרמב״ם כפי הנראה הכיר את כתר מלכות. כן, כן, כן. יש כתר מלכות זה באמת, אבל זה שיר נפלא. מה? כן, זה לפנות בוקר, יש אומרים אותו בערב גם. וכאן יש שאלה, אם כן קשה במיוחד בעדה התימנית ביום כיפור, תודה לרב. טוב, מה שאומר שזה קשה על העדה התימנית, זה מתוך הנחה שהתימנים בכללם קיבלו את דעת הרמב״ם בכל דבר. זה לא ברור. הם קיבלו יותר את דבריו בהלכה. אבל לא מצאנו בהלכות תפילה שהרמב״ם מדבר על הפיוטים בכלל. אז יכול להיות שהם ירשו לעצמם. חוץ מזה, לא כל דבר, אפילו אצל רמב״מיסטים מושבעים כמו התימנים, לא כל דבר בסוף נעשה כדעת הרמב״ם. אני רק רוצה לציין שיש מהתימנים שנוהגים לברך על כל אחד מארבעה הכוסות בהגדה של פסח. בניגוד לדעת הרמב״ם ובהתאם לדעת הריף. אז כך ש... מה? טוב, הרב קפח בוודאי היה צריך להגיב. השאלה אם הרב קפח, האם הרב קפח אמר את כתר מלכות ביום הכיפורים? זה שאלה. יכול להיות שלא, לא יודע. אפשר לשאול, אנשים שהכירו אותו. לא, לא, לא. אבל אפשר לשאול, היה אפשר לשאול אנשים שהכירו אותו, האם הוא אמר את כתר מלכות ביום כיפור. כן, מאחר ואף אחד פה לא שאל מה זה כתר מלכות, זאת הראיה שכולם יודעים מה זה, כן. מה זה מה? של? שלה? העצמיות האלוהית, כן. זה למעלה מכל השגה. לא, השאלה זאת שאל הרמב״ם בפרק הקודם. הוא אמר, יש לשואל לשאול ולומר, אם כל מה שאפשר לדעת על האלוהים זה כלום, אז מה ההבדל בין משה רבנו לבין סתם תלמיד? והוא אומר שככל שהשלילה מתבררת יותר באופן שכלי, ככה האדם קרב יותר אל ההשגה. כלומר, יש השגה חיובית נסתרת בתוך השלילה. רק היא לא ניתנת להבעה, אבל היא קיימת. בסדר? זה כמו שככל שאני יותר יודע להגדיר את מי שאני אוהב, אני באמת, גם אם זה על דרך השלילה, אני מתקרב יותר אל האהבה האמיתית. נכון? אבל זה בהחלט שאלה שחוזרת על עצמה לאורך כל המורה נבוכים, מה שאתה שואל. נכון. למשל, אם אדם יאמר את הסיבות, רשימה מדויקת וסופית של הסיבות שבגללן הוא אוהב את אשתו, אז זה סימן שהוא לא כל כך אוהב אותה. טוב. מה? נכון, נכון, נכון. כן.
אבל המקובלים נקיים כל הסיפור
הזה. המקובלים הם בכלל יותר מרחיקים את ההגשמה מהרמב״ם. נכון, נכון. אני אגיד אפילו יותר מזה. חכמי הקבלה, הם אומרים על הקדוש ברוך הוא, לת מחשבה תפיסה בך כלל. שאלה, מה המשמעות המדויקת של הביטוי הזה? לת מחשבה תפיסה. מה הם באים לשלול? לפי עניות דעתי, הכוונה של הביטוי הזה בא לשלול את תורת התארים השליליים. כלומר, בעלי התארים החיוביים, גם לדעת המקובלים, גם לדעת הרמב״ם, הם בכלל לא יודעים על מה הם מדברים. הרמב״ם רוצה להתעלות מעל לזה, מציע תורת התארים השליליים. והמקובלים אומרים, גם תואר שלילי זה הגדרה, לית מחשבה תפיסה בכלל. ולכן כל ההתמקדות של המקובלים בספירות, זה דווקא הרחקת ההגשמה. כן, אבל זה, אני לא יודע אם הרמב״ם היה כל כך אוהב לשמוע מה שאמרתי עכשיו. כן, בבקשה. נכון. לכן אומר הרמב״ם, מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום. כך הוא כותב בהלכות דעות. לא אומר מה הוא רחום, אף אתה רחום, כפי שכתוב במחילתא, אלא הוא אומר מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום. זאת אומרת, כן, בדיוק. אלא מה, שהם בני אדם חכמים כנביאים, שאמרו לנו שזה התארים שראוי להשתמש בהם כלפי הנהגתו. כן, הרי לפי מה שלמדנו לפני כן, לפני כמה פרקים על 13 מידות, הרמב״ם דיבר על 13 מידות, 13 מידות הם ההנהגה של איש המדינה, מי שרוצה להנהיג את הציבור. כן. טוב, אז אם כך נוכל לעבור עכשיו, בשעה טובה, לפרק סמך. פרק סמך יותר קל. רוצה אני להמשיל לך משלים בפרק זה, אשר הוסיפו לך הבנה לחיוב ריבוי תאוריו בשלילות, ומהם תוסיף להירתה מלסבור תוארי החיוב לא יתעלה. תניח, כי אדם מתברר לו שהאונייה מצויה. הוא יודע שיש דבר כזה אונייה, אמרו לו, יש אונייה, רק הוא לא יודע מה זה אונייה. ואינו יודע את השמות הללו, על מה הם נאמרים. האם על עצם מסוים, או על מקרה, ונתברר לאדם אחר שאיננה למקרה, כלומר שהיא כן לעצם, נכון? הרי לפי הפילוסופיה הקדומה, מחלקים כל דבר במציאות לעצמים ומקרים. למשל, שולחן זה עצם. ירוק זה מקרה. השולחן ירוק זה משהו שהוא מקרי בשולחן. זה מקרה שחל בעצם. עכשיו, כשאני שומע את המילה אונייה, יש אדם שלא יודע אם אונייה היא עצם או אם היא מקרה. אז הוא רחוק מאוד מלדעת מה זה אונייה. יש אחד אחר שיודע שזה איננה מקרה, ונתברר לאדם אחר שאינה למקרה. ונתברר לאחר שאינה למתכת, כי הרי ממה עשויות אוניות? מעץ, בזמן הרמב״ם. אז הוא, עכשיו, כי יש אחד אומר זה עצם, רק הוא לא יודע אם זה מתכת או עץ. אז יש אחד אמרו לו, לא, זה לא מתכת. מתחיל להיות מעניין. אולי זה בד. כן? אולי זה זכוכית. אולי זה עץ. ונתברר לאחר שאינה לבעל חי. ונתברר לאחר שאינה לצמח המחובר לקרקע. ונתברר לאחר שאינה גוף אחד המחובר חיבור טבעי. ונתברר לאחר שאינה בעלת תבנית פשוטה כלוחות וחדלתות. ונתברר לאחר שאינה כדורית. ונתברר לאחר שאינה שיפוע. ונתברר לאחר שאינה עגולה ולא בעלת צלעות שוות. ונתברר לאחר שאינה אטומה. והנה ברור כי זה האחרון, כמעט שהגיע לציור האונייה כפי שהיא על ידי התיאורים הללו השליליים. וכאילו נשתווה עם מי שצעירה שהיא גוף מקרשים חלול מאורך מחובר מספר קרשים. שזה צעירה בתיאורים חיוביים, אבל הראשונים אשר המשלנו בהם כל אחד מהם רחוק מציור האונייה יותר מאותו שאחריו, עד שהראשון שבמשל שלנו אינו יודע זולת השם בלבד. כך יקרבוך תיארי השלילה לידיעת השם יתעלה והשגתו. ולכן, השתדל בכל יכולתך להוסיף שלילת דבר מה בהוכחה. לא שתשלול במילים בלבד. כן, תגיד בסדר, הרמב״ם אמר שצריך לשלול, זהו, אני שם וי, ליד המשפט, אני שולל כל תואר חיובי מהאלוהות. אומר הרמב״ם, זה לא יעזור לך לכתוב את זה. ואפילו לשים וי ענק, זה לא יעזור. עד שהדבר הזה יוכח לך בשכל. כי כל מה שיתבר לך בהוכחה, שלילת דבר ממנו יתעלה, שנדמה שהוא, שהוא מצוי לו, תתקרב אליו דרגה בלא ספק. בלי ספק. ועל דרך זה נעשו אישים מקורבים אליו מאוד, ואחרים בתכלית הרוחק. לא שיש שם קרבת מקום שיתקרבו אליו ויתרחקו כפי שמדמים עברי הרעות. והבן זה היטב ודעהו ויש שוגה בו, והנה נדברה לך הדרך אשר אם תלך בה תתקרב אליו יתעלה, ולכן לך בה, אם תרצה. עד כאן השבח של תיארי השלילה, שככל שיש יותר שלילה אתה יותר קרוב. אבל תיאורו יתעלה בחיוביים, בתואר חיובי, יש בכך סכנה גדולה. לפי שכבר הוכח שכל מה שאנו עלולים לחושבו שלמות, ואפילו הייתה אותה השלמות מצויה לו לפי דעת אומרי התארים, הרי אינה ממין השלמות אשר אנו חושבים, אלא בשיתוף השם בלבד, שנאמר בו, כמו שביארנו. כלומר שתגיד, אותו אדם הוא נעלה, הוא לא מכה את אשתו כל יום. אז זה ודאי שזה גנאי גדול, אתה התכוונת לשבח, בעצם אתה גינית. ונמצא כי בהכרח תצא לעניין השלילה, כי כאשר תומר יודע בידיעה אחת באותו הידע שאינו משתנה ולא מתרבה, ידע את הדברים הרבים המשתנים תמידי ההתחדשות בלי שיתחדש לו ידיעה, וידיעתו את הדבר לפני היותו ואחר היותו מצוי ואחר היעדרו מן המציאות ידיעה אחת שאין בה שינוי, הרי כבר אמרת בפירוש שהוא יודע בידיעה שאינה כמו ידיעתנו. וכך התחייב שהוא מצוי ולא בעניין המציאות שבאנו. והנה באת לשלילה בהכרח ולא הגעת לאמיתת תואר חיובי. אבל הגעת לידי ריבוי. והנחה בדעה שהוא עצמות מסוימת שיש לה תארים בלתי ידועים, כי אלה אשר אתה מדמה שהם חיוביים לו, הנחה שולל מהם את הדימוי לתארים הללו הידועים אצלנו. והרי הם אם כן שלא ממינם, והרי כאילו הביאך הדבר בחיוב התארים לומר, כי השם מתעלה נושא מסוים, הנושא עליו נשואים מסוימים, שאין אותו הנושא כמו הנושאים הללו, ולא אותם הנשואים כמו הנשואים הללו. ותהיה תכלית השגתנו לפי דעה זו שיתוף, לא יותר, לפי שכל נושא הוא בעל נישואים בלי ספק, והוא שניים בהגדרה, ואף על פי שהוא אחד במציאות. כי עניין הנושא זולת עניין הנשוא עליו, ותתבהר לך בפרקי מאמר זה ההוכחה על מניעת ההרכבה בו יתעלה, אלא הפשטות המוחלטת בתכלית הקיצוניות. לכן, אי אפשר להשתמש בתארים החיוביים בלי ליפול לסכנת הריבוי. עד כאן ברור? יפה. משהו לא ברור? הכל ברור? נפלא, אז נמשיך. והנה אומר, כי מחייב התארים לשם יתעלה בלתי משיגו כראוי, או שהוא משתף. כאן הוא הולך להגיד משהו כואב. תגיד, בסדר, בסדר, הבנו אותך הרמב״ם, אתה אדם נעלה, אתה רוצה הגדרה אבסולוטית של האלוהות. אבל אלה שאומרים תארים חיוביים, הם לא הגיעו למדרגה שלך, הם מכירים את אלוהים בערך. אומר הרמב״ם, זה לא נכון. הם לא מכירים אותו בכלל. כי ברגע שאמרת בערך ביחס לאחדות המוחלטה, אתה ביטלת כל דבר. אין לזה ערך כדברי ידידיה יקירנו. כן, אני חוזר פה למשפט. ואיני אומר כי מחייב התארים לשם יתעלה בלתי משיגו כראוי, או שהוא משתף, או שהשיגו שלו כפי שהוא, אלא אני אומר שהוא העדיר מציאות השם מדעתו בלי שירגיש בכך. כלומר, יותר מזה אומר רמב״ם, האיש הזה הוא אתאיסט. למשל, לפי זה, האמירה המפורסמת, אני מאמין שיש כוח עליון. מכירים את הביטוי הזה? כן, אז גם דתיים משתמשים בזה, וגם חילונים משתמשים בזה. לפי הרמב״ם, כל זה עבודה זרה, בעצם אתאיזם. הרב זיני בספרו עץ ארז חלק ד' מדבר על הפיוטים ומציין כי הרמב״ם התנגד לפיוטים של פייטנים וחרזנים, אבל לא של תלמידי חכמים. והוא מדבר על תופעה שבה היו החזנים, עמי הארצות, מפייטים. ייתכן, אבל אם כך, מדוע אמר שחס על כבודם, אם אינם תלמידי חכמים? קצת קשה. צריך לקרוא את המאמר בפנים, אבל אני רוצה להשתכנע. כיצד אמר הרמב״ם בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת, כל עמך ישראל ברחמים. כל מילה סותרת את חשיבתו של הרמב״ם. אני לא יודע קודם כל מה יהיה הנוסח המדויק, האם יש נוסח איזה שומע תפילת כל עמך ישראל ברחמים? אין נוסח כזה, נכון? מה יש בתפילת ראש השנה? שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים. אבל כאן כתוב תפילת קול עם כף, לא עם קוף. פה הוא כתב, השואל, תפילת קול בכף. כן, אז זה נראה לי שיש פה טעות בהעתקה. אז הוא עכשיו שואל על נוסח שלא היה של הרמב״ם. כן. אתה אומר שיש לו טעות בהקלדה, והוא ששכח לכתוב את המילה פה. תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. יש רק בעיה אחת, שאין נוסח כזה. יש שתי נוסחאות. יש נוסח של אחינו הספרדים שאומרים תפילת כל פה. ויש נוסח אחינו האשכנזים שאומרים תפילת עמך ישראל ברחמים. ויש נוסח משולב מאוחר שנבנה בטעות בגלל פתיחת סוגריים, תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים, שבוודאי לא היה בימי הרמב״ם, ולא ידעו ממנו לא הספרדים ולא האשכנזים עד לפני 150 שנה. אבל כל פנים, אני לא יודע בדיוק על איזה חלק של הנוסח שואל השואל. כן, בהנחה שגם צריך להוסיף את המילה פה בדבריו, שאתה טוען שזה רק טעות בהקלדה. נאמר ככה, הרמב״ם הסכים שבתפילה מותר להגיד כל מיני דברים שהם סותרים את השכל. כי התפילה, שפתה היא שפת הרגש, לא השפה של השכל. אבל אין לומר אלא מה שאמרו אנשי כנסת הגדולה, שאם לא כן, אינו ראוי להיכנס. כן, בבקשה. לפי זה יש ועוד איך מקום לתפילה בשפה של הבן אדם, בתנאי שהוא איננו מוסיף שבחים מדעתו. הרי סתם תפילה עניינה הבקשה, נכון? להודות כמה שאתה רוצה. יש שאלה שבח זה משהו אחר. יש בכל תפילה ג' מרכיבים, הלא הם שבח, בקשה והודעה. מה שאנחנו מדברים עליו זה על השבח. על הבקשה אין כל בעיה, וכנראה שגם על ההודעה לו. ואני אסביר לך למה. המהר"ל מפראג שואל בספר גבורות השם, איך מותר לומר את ההגדה של פסח? הרי ההגדה של פסח מתארת את שבחו של מקום שיוציא אותנו ממצרים. אומר המהר"ל, מאחר וזו הודעה אין בעיה. כי ההודעה היא צורך מוסרי, ואדם צריך לצאת ידי חובתו המוסרית. מובן? ולא, מה שאין כן, אם הוא בא להגדיר את מי שהוציא אותנו ממצרים, באמת הדבר הזה היה צריך להיות אסור, אם זה היה משהו פילוסופי בלבד. כן. ברור, אני מבין שכל האווירה של דברי הרמב״ם כאן היא קשה לנו, כי זה לא האווירה המקובלת ברגש הדתי היהודי המצוי. אז אם כן, בואו נמשיך בדברי הרמב״ם. אלא אני אומר, אומר הרמב״ם בעמודה השמאלית, שהוא העדיר מציאות השם מדעתו בלי שירגיש בכך. ביאור הדבר, כי מי שלא יכל להשיג אמיתת דבר מסוים, הוא אשר השיג מקצתו ונעלם ממנו מקצתו, דומה למי שהשיג מעניין האדם חיובי החיוניות ולא השיג חיובי ההיגיון. והשם יתעלה אין ריבוי באמיתת מציאותו כפי שיובן ממנו דבר ויעלם דבר אחר. כלומר, אי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מורכב. כלומר, אם אני מבין למשל שהאדם זה יצור חי, רק אני לא יודע שהאדם הוא גם בעל היגיון, אז אני חושב שהאדם זה עוד קוף. האם זו טעות? זה טעות חלקית בלבד, כי האדם הוא גם קוף, רק שהוא קוף פלוס משהו. מה שאין כן כלפי הבורא שאיננו מורכב מחלקים, אם טעית בחלקו, טעית בכולו. כן. וכן המשתף לדבר מסוים הוא אשר נצטיירה לו אמיתת עצמות מסוימת כפי שהיא, וחייב כמו אותה האמיתות לעצמות אחרת. והתארים הללו לדעת הסובר אותם אינם הם עצמות הבורא, אלא הם עניינים נוספים על העצמות. וכן גם המשיג את הדבר שלו כפי שהוא, הכרחי בהחלט שישיג ממנו משהו כפי שהוא. אבל מי שמצייר שהטעם כמות, איני אומר שהוא צייר את הדבר ההפך מכפי שהוא, אלא אומר אני שנעלם ממנו מציאות הטעם, ואינו יודע על מה נאמרים שמות הללו. וזה עיון עדין מאוד, הבינהו. כן, כלומר, אם אתה אומר, תגיד, מה הטעם של המאכל הזה? ואתה עונה חמש. חשבת שהטעם זה מילה שמתארת כמות. אז זה לא שהבנת קצת מה זה טעם, אלא לא הבנת בכלל. כי חשבת שהטעם הוא כמות. ועל פי הביאור הזה, תדע שקצר היכולת מלהשיג את השם. והריחוק מלדעת אותו, שקוצר היכולת מלהשיג את השם והריחוק מלדעת אותו, הוא אשר לא נתברר לו הלא. עוד פעם. לא. תדע ש... כן. קצר היכולת מלהשיג את השם והרחוק מלדעת אותו, כל בלי השם פה ניקוד. הוא אשר לא נתברר לו שלילת אחד מן העניינים אשר כבר הוכח לזולתו שלילתן ממנו. נמצא שכל מי שמעטו שלילותיו, נעשית השגתו פחותה יותר, כמו שבהרנו בתחילת פרק זה. אבל המחייב לו תואר, אינו יודע מאומה, פרט לשם בלבד. אבל הדבר אשר נדמה לו, כי שם זה נאמר עליו, הוא עניין בלתי מצוי, אלא הוא המצאה כוזבת. כלומר, הוא המציא לעצמו איזה אלוה, איזה מין בובה רעיונית. וכאילו הניח שם זה על עניין נעדר, לפי שאין במציאות דבר שהוא כן. והמשל בזה, לאדם אשר שמע שם הפיל, וידע שהוא בעל חי, הוא ביקש לדעת תבניתו ומיתתו, ואמר לו התועה או המטעה, הוא בעל חי בעל רגל אחת ושלוש כנפיים, שוכן במעמקי הים, גופו שקוף, ויש לו פנים רחבים כמו האדם וצורתו ותבניתו, הוא מדבר כמו האדם, ופעמים מעופף באוויר ופעמים ששוחק הדג. הרי עדי אומר כי זה צייר את הפיל, הפך מכפי שהוא, ולא שאני משיג היטב את הפיל, אלא אומר אני כי הדבר הזה אשר דימה לעצמו, בתואר זה המצאה כוזבת, ואין במציאות דבר שהוא כן, אלא זה דבר נעדר, ונח עליו שם דבר מצוי כמו ענקה מרב או פרסנצן, וכיוצא בזה מן הדמויות הדמיוניות אשר הונח עליהם שם דבר מן הנמצאים, עם שם יחיד או שם מורכב, או בעברית של ימינו, הרי פוטר. כן? וכן הוא הדבר, או פיטר פן. או סן פטרוס. וכן, וכך הוא הדבר כאן, בדיוק, והוא. שהשם יתרומם, שבחו, הוא מצוי, הוכחה מציאותו שהיא חיובית, ותוצאת חיוב המציאות הפשטות המוחלטת כמו שהוכיח, אבל שאותה העצמות הפשוטה, חיובית המציאות, כפי שאמרנו, היא בעלת תארים ועניינים אחרים נספחים לה, הוא דבר בלתי מצוי כלל, כפי שהוכח, וכאשר אנו אומרים כי העצמות הזו הנקראת אלוה דרך משל היא עצמות שיש בה מספר עניינים שמתוארת בהם, הרי אנחנו אותם השמות על היעדר מוחלט. כלומר, אתה המצאת אלוה שאיננו קיים. כמו שהיה אומר הרב צבי יהודה, באלוהים הזה גם אני כופר. התבונן כיצד עירה בחיוב התארים לו. ולכן ראוי להיות בדעה, כי מה שנאמר מן התארים בספר התורה ובספרי הנביאים שכולם הם, להורות על שלמותו יתעלה, לא יותר, או תארי פעולות הבאות מאיתו כמו שבארנו. שכל התארים שיש בתנך זה רק לומר שהשם שלם, ואז יוצא שזה בא לשלול את המגרעת, אבל לא לתאר שלמות, או לתאר פעולה. כן? כך דרכם של הנביאים. שאלה המתרחקת מעט המתוקן של השיעור. אני חושב שצריך לקרוא מתוכן, מתוכן, אבל הוא הוסיף היי. האם לפי הרמב״ם, תראה, אל תלחצו, גם אם תקראו עוד פעם את מה שהקלדתם לפני השילוח, זה יגיע. לא נורא. האם לפי הרמב״ם, שיטת עבודת השם לפי החסידות ועבודת הניגונים, היא בניגוד לדעתו? תשובה. לפי הרמב״ם, אם האדם החל את עבודתו וההשגה השכלית, אז לפני הנביאים מונחים תוף ונבל וכינור. אבל אם זה במקום העבודה השכלית, אז הרמב״ם שולל את זה. אולי בשביל ההמון, אבל לא יעשה מזה כזה עניין. כן. כן. הגדול מכולם. אכבר זה הגדול מכולם. נכון, בוודאי. כי הוא לא מדבר על התארים שיש בספרות של הקוראן, אלא באיך שהדוגמה מגדירה את האלוהות.
איך הם מגדירים? מגדירים אותו שהוא הגדול?
לא, זה תוארי השבח. ככה, הם אומרים בעצמם שכל מה שנמצא בקוראן על האלוה, הוא על דרך ההפלגה. הם אומרים את זה. השאלה היא מה המון מבין את זה ככה. אבל
כן. כן.
כן.
נכון,
כן, כן, נכון. נכון. תראה, ברור, אם אתה, מה שהרמה אומר שהייחוד המוסלמי הוא ייחוד נקי, מתכוון שאין בו עבודה זרה. כי גם אין פה תולדה מעשית, הלכה מעשית של עבודה. אז מבחינה זו זה בסדר. אבל איך אומר הרב קוק, אף על פי שזה פורמלית לא עבודה זרה, אבל עניינית זה כן. ויש יש ההדרה של מידה נבראת, של החוכמה או של הגבורה וכדומה. כן. כן. למה רבי נחמן יש לו משהו נגד המורה? הוא חושב שזה הרסני מבחינה חינוכית. כי יש שם דברי חקירה. ודברי חקירה בנויים על יסוד הספק. ורבי נחמן חושב שחינוכית לפתח כל כיוון שמביא לספק זה הרס. ככה הוא חושב. אבל הוא בעצמו כותב שהצדיק חייב לעיין בדברים אלה. נכון? ככה הוא כותב בתורה סמך ד'. ומה שהוא אמר, רבי נחמן, זה לא פסילה מהותית, אלא זה פסילה עבור ההמון. והוא עצמו היה מעיין במורה, לא רק שהוא עיין במורה נבוכים, רבי נחמן, אלא יש שורות על גבי שורות, בליקוטי מוהר"ן, שזה העתקה מילה במילה של המורה נבוכים. ולא עוד, אלא שרבי נחמן היה לו קשר הדוק חברתי, עם הרבה מחקרים ופילוסופים, אפיקורסים, שהוא היה משחק איתם שחמט. ככה מספרים תלמידיו. מה אני אעשה? איתם היה משחק שחמט. כן, כנראה שהוא ידע לשחק. כדאי היה ללמוד את המהלכים שלו. אני לא יודע אם מישהו רשם אותם. טוב, עד כאן להיום. שלום.